say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי ושנה טובה ומתוקה. יום שני, ג' בתשרי תשפ"א, מסכת עירובין, דף מ"ג, צום גדליה תשפ"א. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוצה לה. והתדרים בהם עושים דברי התורה אל בתיכם להניח ברכה הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי בסייעתא דשמיא, גם בשנת תשפ"א. השתבח שמו הגדול עד. היום צום גדליה, יום צום השביעי כאמור בספר זכריה פרק ח' פסוק י"ט, ומתענים בו על הריגתו של גדליה בן אחיקם, בן שפן, אשר הופקד על ידי נבוכדנצר לשמור על שארית ישראל אחר חורבן בית ראשון. ונהרג הוא והיהודים אשר עמו 52 ימים אחר חורבן בית המקדש הראשון, על ידי ישמעאל בן נתניה בן אלישמע, מזרע המלוכה, ונכבט נחלת ישראל, כי על ידי שנהרג גלו כולם, ונהרגו מהם לאלפים. תחל שנה וברכותיה בעזרת השם ובישועתו, ותלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם מוקדש לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי אברהם מנחם בן אינדה מירה, רבי חיים בנימין מורדכי בן העידה, רבי גרשון בן שרה, רבי משה בן איטל, מרת ויויאן יוכבת בת אסתר, הילדה חנה בת אסתר, מרת חיה פנינה רחל בת נעמי, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לעשרת ימי התשובה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם מוקדש לכבוד ולהצלחת עמוד החסד והתורה, רבי שלמה חיים בן מנשה ובריינה, לשנה טובה ומתוקה, לאורך ימים טובים, לגמר חתימה טובה ולכל מילדי מיטב. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלנה והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. על אביו של הגאון רבי יהושע לייב דיסקין מסופר שבתקופת כהונתו כרבה של העיר בריסק המתין לו פעם כל הקהל לאמירת כל נדרי בליל יום הכיפורים, והרב איננו מגיע. סימני השאלה היו בחפליים, מאחר ואותו גאון היה ידוע בדייקנותו ומעולם לא הטריח את הקהל ולא גרם לטרחא דציבורא. הלך אחד הגבאים לביתו של הרב לראות מדוע הוא מתמהמה לבוא, ומשנכנס לשם חשב הגבאי שהוא עומד להתעלף. הרב הנערץ ישב ולמד עם בנו הקטן פרק משניות. מורינו ורבינו, כל הקהל ממתינים לו, והוא יושב ולומד עם בנו, קרא הגבאי, וגאון הגאונים במקום להשיב פרץ בבכי. עשיתי את חשבון נפשי לקראת יום הדין, ומצאתי שאני זקוק עוד לזכויות רבות כדי לצאת זכאי בדין. חיפשתי מצווה גדולה שבכוחה להוסיף לחשבוני זכויות רבות בבת אחת, ולא מצאתי מצווה יותר גדולה מאשר שינון התורה לילדי הקטן. זו הייתה אחת הסיבות שרבי יהושע לייב החשיב את אביו במאוד מאוד. כשהיה צריך להעביר את ראיתיו וחפציו לדירה החדשה, הצביע על שני ארגזים וציווה על בעלי המלאכה לשאת אחד מהם מעל השני. הגאון הקפיד על כך מאוד, ואיש לא הבין על מה ולמה. עד שרבי יהושע לייב הסביר ואמר שבארגז אחד היו מונחים כתבי יד של אביו, ובארגז השני כתבי יד שלו. ולכן הקפיד מאוד שבמשך כל זמן העברה לא יהיו הכתבים שלו מונחים על לילה של אביו. היה זה פרק מיוחד בהלכות כיבוד אב של מי שהתחנך כבר בקטנותו ללמוד תורה עם אביו. יש בסיפור הזה ללמדנו על החובה הגדולה המוטלת על כל אב ואם בעם ישראל, לחנך את ילדיהם לתורה ולמצוות, ולהקפיד שלא יסטו מן המסילה ולו כקוצו של יוד. חובה גדולה היא זו, וגם זכות כבירה מאין כמוה, מסוגלת להטות בבת אחת את כף המאזניים. ותלמוד תורה כנגד כולם. פותחים כהרגלנו הטוב מאז השנה שעברה בפרשת יתרו היא מצווה אחת מהתורה שבכתב מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה המצווה הראשונה פותחת את שנת תשפ"א היא מצווה קוף עין וב, מצוות קורבן מצורע כשהתרפא מצערתו. משורשי עניין הקורבן כתבנו למעלה במצוות צד ה' על צד הפשט, כי בו דמיון להשפיל יצר הגוף החוטא ולהגדיל מעלת הנפש, ולכן המצורע חייב בו, כי הצרת לא יהיה באדם רק מצד המשכו אחר תאוות הגוף, או בדיבור או במעשה, וראוי להתייסר. וכעת על הפרק הפותח בסייעתא דשמיא ענקית, את שיעור דפינו היומי, היום הזה, היום השלישי בשנת תשפ"א, והיום הראשון לשידור שיעור דפינו היומי כאן ברדיו קול חי, ומכאן אל שאר האתרים והטלפונים בסייעתא דשמיא. הפרק הפותח את תלמוד תורתנו בתורה שבעל פה הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בערב ראש השנה תשפ"א בדפים מ"א ומ"ב במסכת עירובין. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור כעת על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, כשחל תשעה באב בערב שבת, האם משלימים? התשובה לתנא קמא ולרבן גמליאל אינו משלים, ולרבי יוסי צריך להשלים, ובדורו של רבן גמליאל פסקו כמוהו, אבל הוא לפוסק כרבי יוסי. שאלה שנייה, באיזה יום נהגו בני שנאב יום טוב ומדוע? והתשובה, בי' באב, מפני שנפל בגורלם להביא בו ביום עצים למערכה ומקריבים בו קורבן עצים. שאלה שלישית, מי שהוציאו נוכרים לעיר אחרת, כמה יכול להלך בה? והתשובה, לרבן גמליאל ורב לזר בן עזריה בקולה, ולרבי יהושע ורבי עקיבא אין לו אלא דלת אמות בלבד. שאלה רביעית, אילו ג' דברים מעבירים את האדם על דעתו ודעת קונו? והתשובה, אקום רוח רע ודקדוקי עניות. שאלה חמישית, לאיזה מקרה התכוון רב נחמן באומרו שאם יצא לדעת אין לו אלא דלת אמות? והתשובה, כשיצא לדעת והחזירו בעל כורחו. שאלה שישית, פירות שיצאו חוץ לתחום בשוגג וחזרו במזיד, מה דינם? והתשובה, לתנא קמא יאכלו ולרבי נחמיה לא יאכלו. שאלה שביעית, אם שבת בביקה ובשבת יקיפו הנוכרים מחיצות, האם יכול לטלטל בתוכן ומדוע? והתשובה, לשמואל יכול לטלטל בכולה כיוון שהכל רשות היחיד, ולרבונה כיוון שאסור לזרוק חוץ לאלפיים אמה, שמא יימשך, אסור גם בתוך התחום יותר מדלת אמות, כיוון שפרוץ לרשות האסורה. שאלה שמינית, מה חידש רבונה באומרו שאם קלה העירוב באמצע חצר יכול ללכת בחצי שבתוך התחום? הרי כבר נתבהר שאם קלה עירובו מתוך העיר יכול ללכת במה שבתוך התחום. מישיב רשי, שהייתה אבא אמינה לומר שכיוון שבחצר מצויים חפצים, חוששים שיבוא לטלטל בכולה. שאלה תשיעית, מה טעמם של הסוברים שכשהוליכו לעיר אחרת אין לו אלא דלת אמות והתשובה? או משום שגזרו עת וביקה שאינה מוקפת במחיצות, או משום שכיוון שלא שבת בין המחיצות, אין המקום המוקף נחשב כדלת אמותיו. והשאלה האחרונה, כיצד ביארו האמוראים את שיטת שמואל שיכול להלך בספינה יותר מדלת אמות? והתשובה, לרבה כיוון ששבת באוויר מחיצותיה מבעוד יום, ולרבי זעירא מפני שמהלכת. אלה אמוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומיים בערב ראש השנה תשפ"א בדפים מ"א ומ"ב במסכת עירובין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, היום הראשון לתלמוד תורתנו כאן ברדיו קול חי, בדפינו היומי בשנת תשפ"א. קר וטורף העניין בתלמוד תורתנו היום הזה, ג' בתשרי, תשפ"א, יום שני בשבוע צום גדליה, ועמלנו בתורה בדף מ"ג במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף מ"ב עמוד ב', 11 שורות לפני סוף דף מ"ב, מן המילים אמר רב, הלכתה כרבן גמליאל בדיר וסער וספינה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. לעיל בדף מ"א עמוד ב' התחלנו את הפרק הרביעי במסכת עירובין, וזה היה תלמודנו בערב ראש השנה תשפ"א, הדף היומי של א' דראש השנה. ובמשנה שפתחה את הפרק נאמר כך, מי שהוציאו נוכרים בשבת ממקומו והניחו מחוץ לתחום, או שתקפתו רוח רעה, דיינו שנכנס בו שד ועל ידי כך נטרפה דעתו, ויצא מחוץ לתחום שבת ואחר כך נתיישבה עליו דעתו כשהוא מחוץ לתחום, אין לו ראשית לילך ממקומו אלא ארבע אמות. ואם יחזירו הנוכרים למקומו הראשון, וכן אם חזר בשעה שתקפתו הרוח הרעה, הרי זה כאילו לא יצא כלל ממקומו, ורשאי הוא להילך את העיר כולה וחוצה לה, 2,000 אמה לכל רוח. הוליכו הנוכרים או הרוח הרעה לעיר אחרת המוקפת מחיצות והניחו שם, או שנתנו בדיר או בשר, אילו הם מקומות מוקפים מחיצות המיועדים לכינוס הצון, נחלקו התנאים בדינו. רבן גמליאל ורב לזר בן עזריה אומרים, רשאי הוא להיות מהלך את כולה, את כל העיר או הדיר והשר, כי מאחר ומוקפת היא במחיצות דינה כ4 אמות. רבי יהושע ורבי עקיבא אומרים, אין לו אלא 4 אמות במקומו. מעשה שהיה שבאו 4 תנאים אילו ממקום ששמו פלנדרסין, וכבר הגיעו לנמל במחוז חפצם וקנו שם שביטה, אלא שלפתע נשבה רוח שערה, ועל ידה, על ידי הרוח שבה והפליגה ספינתם בים מחוץ ל2,000 אמה, ונמצא שיצאו באונס מחוץ לתחום ששבתו בו. רבן גמליאל ורב לזר בן עזריה הלכו בשבת זו את הספינה כולה, כשיטתם, שאדם שהוציאו לאונסו מחוץ לתחום והניחו במקום המוקף מחיצות, רשאי להלך בכולו. רבי יהושע ורבי עקיבא לא זזו בתוך הספינה מ4 אמות שלהם, לפי שרצו להחמיר על עצמם. מעשה נוסף, שאירע עם התנאים הללו מספר את המשנה, פעם אחת הפליגו התנאים בספינה והגיעו למחוז חפצם סמוך לכניסת השבת, אבל לא נכנסו לתוך הנמל עד שחשיכה. אמרו לו לרבן גמליאל, מה אנו לירד מן הספינה ולהיכנס לתוך העיר? כלומר, האם כבר נכנסנו לתחומה של העיר קודם החשיכה וקבענו בשביטה, ולפיכך רשאים אנו להלכת כולה? או שמה בשעה שהחשיך היום עדיין לא היינו בתוך תחומה של העיר, אלא קבענו שביטה חוץ לתחומה. ונמצא שלאחר החשיכה יצאנו מן התחום ששבתנו בו, ואין אנחנו רשאים לירד מן הספינה. אמר להם רבן גמליאל, מותרים אתם לירד מן הספינה ולהיכנס לעיר, שכבר הייתי מסתכל על ידי כלי שבידי, אודותיו נלמד בסייעתא דשמיא, וראיתי שהיינו בתוך התחום של העיר עד שלא חשיכה. נמצא שקבענו שביטתנו בתוך העיר ורשאים אנו להלך בכולה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים כיצד לפסוק להלכה במחלוקת של התנאים במשנה. אמר רב, הלכתא יש לפסוק להלכה כשיטת רבן גמליאל בדיר ושער וספינה. דהיינו בכל 3 האופנים שנחלקו התנאים לגבי אדם שהוציאו נוכרים בשבת מתחומו ונתנו בדיר או שער, או שנאנס והפליגה ספינתו בים מחוץ לתחום, רשאי הוא להלך בכל המקום המוקף מחיצות אפילו גדול הרבה, לפי שנידונו לו כ4 אמות. ושמואל אמר, הלכתא יש לפסוק להלכה כשיטת רבן גמליאל רק בספינה שרשאי הוא להלך בכולה, אבל כשהוציאו גויים ונתנו בדיר וסער, לא, אינו רשאי להלך בהם אלא 4 אמות בלבד כשיטת רבי יהושע ורבי עקיבא. מתבהר ממחלוקתם דקולי אלמא מיאת, בן רב ובן שמואל מודים על כל פנים, שההלכה כדברי רבן גמליאל בספינה, וראה את הגמרא מה הייתה, מהו הטעם, שלגבי ספינה מודים הכל שרשאי להלך בכולה, ואילו לגבי דיר וסער יש מחלוקת. מבאר את הגמרא, אמר רבה, טעם הדבר שיש להקל בספינה, הועיל ושבת באוויר מחיצות הספינה מבעוד יום. דהיינו, מאחר וקבע את שביטתו מערב שבת בתוך מחיצות הספינה, לפיכך היא נידונת לו כ4 אמות. מה שאין כן לגבי דיר ושר שלא קבע שביטתו בהם מתחילה, אלא באמצע השבת נתנו הנוכרים שם, זה לא נידון לו כ4 אמות. וטעמם של רבי יהושע ורבי עקיבא האוסרים להלך בכל הספינה אף ששבת באוויר מחיצותיה, לפי שנכנס לתוכה על דעת שתהלך ותוציאנו מתחומו. כך מסביר הרשב"א. רב זירא אמר, טעם הדבר שיש להקל בספינה, הועיל והספינה נוטלתו מתחילת 4 אמות ומנחתו בסוף 4 אמות. כלומר, בכל שעה שהוא מרים את רגלו לפסוע קודם שהוא מניחה, הספינה מתקדמת והולכת ומוציאה אותו מתוך 4 אמות שלו ל4 אמות אחרות בעל כורחו. ודינו בזה, כאדם שהוציאו נוכרים מתחומו ונתנו במקום אחר, שקונה שביטה ב4 אמות חדשות. גם כאן, קונה הוא בכל רגע 4 אמות חדשות להלך בהם, ונמצא שלעולם יכול הוא להלך בכל הספינה. מהי בעיניי, הוא שואל את הגמרא, מה החילוק להלכה בין ביורו של רבא לביורו של רבי זירא? מבאר את הגמרא, איכא בעיניי, יש חילוק ביניהם באופן שנפחתו, נשברו ונחסרו דופני הספינה ונתבטלו מחיצותיה. היינו באופן שנפחתו דפנותיה מבעוד יום קודם כניסת השבת, ונמצא שלא שבת באוויר המחיצות. מסביר הריטב"א. אינמי, באופן נוסף יש חילוק ביניהם, באדם הקופץ בשבת מספינה ששבת בה לספינה אחרת. בשני האופנים הללו אי אפשר לומר את טעמו של רבא, שהרי אינו נמצא עכשיו בתוך המחיצות ששבת בהם מתחילה, ולפיכך אינו רשאי להלך בספינה הזו אלא 4 אמות בלבד. אבל לדברי רבי זירא, גם באופנים הללו רשאי הוא להלך בכולה, לפי שהיא מהלכת ונוטלתו כל שעה מתחילת 4 אמות אל סופן. וערערת הגמרא, ורבי זירא, מה היא טעמה לא אמר כרבא? מדוע אינו מפרש כרבא שטעמה היתר להלך בכל הספינה זה משום ששבת באוויר מחיצותיה? אמר לך, יכול רבי זרע לומר לך בביאור של העניין הזה, שמחיצות הספינה להבריח מים הן מסויות. כלומר, אין הן מסויות לצורך דירה, אלא להגן מפני המים, ולפיכך, אינן חשובות לעשות את הספינה כולה כארבע אמות. מבואר מדברי הגמרא, שרבא סובר בדעת שמואל שמחיצות הספינה חשובות מחיצות לדירה, ולא אומרים שלהבריח מים הן מסויות. שואלים התוספות בדיבור המתחיל כפליגי, בשעמדה, הרי לכמן בדף צדי, סובר שמואל שאין מטלטלים בספינה אלא בארבע אמות לפי שמחיצותיה, להבריח מים הם עשויות. תרצים התוספות ששם מדובר בספינה גדולה יותר מבית צעתיים, שהדין בזה הוא שצריך שתהיה מוקפת לשם דירה, ואם אינה מוקפת לדירה אסור לטלטל בה. ומחיצות הספינה, מאחר ועשויות להבריח מים, אינה נידונות כמחיצות לצורך דירה. אבל כאן מדובר בספינה פחותה משיעור בית צעתיים, שבזה הדין הוא שמותר לטלטל גם אם לא הוקפו המחיצות לצורך דירה. ולכן סובר שמואל שרשאי הוא להילך בכולה. שבה הגמרא ומבררת, ורבא מה איתה מה לא אמר כי רבי זיירא, מדוע רבא אינו מודל את העמו של רבי זיירא, שכאשר הספינה מהלכת, הרי הוא נוטלתו מתוך ארבע עמות שלו לארבע עמות אחרות. מבארת הגמרא דעת רבא היא שבספינה מהלכת כולה על מלוא פליגי לא נחלקו התנאים במשנה, אלא הכל מודים שרשאי הוא להלך בכולה משום שנוטלתו מארבע עמות שלו. כי פליגי, בשעמדה, מה שנחלקו זה רק בספינה עומדת במקומה. שלדברי רבן גמליאל מותר להילך בכולה לפי ששבת באוויר מחיצותיה, ואילו לדברי רבי יהושע ורבי עקיבא אין להלך בה אלא ארבע עמות בלבד. נמצא שאכן רבא מודה לדברי רבי זיירא שיש להתיר, משום שהספינה נוטלתו מתחילת ארבע לסופן, אלא שרבי זיירא סובר שבסברה זו נחלקו התנאים ועל כן הוא מעמיד את מחלוקתם בספינה מהלכת. ואילו רבא סובר שהכל מודים לסברה הזו ועל כן הוא מעמיד את מחלוקתם בספינה שעמדה. אומרים תוספות בדיבור המתחיל כפליגי כשעמדה, שעכשיו חוזרת בהגמרה ממה שאמרה לאל בדף מבית עמוד בית, שיש חילוק להלכה בין רבא לרבי זיירא לעניין ספינה שנפחתו מחיצותיה, או בקופץ מספינה לספינה, שלדברי רבא בכזה אופן אינו רשאי ללך בכולה, ולדברי רבי זיירא רשאי. כי הרי עכשיו מבארת הגמרה, שגם רבא מודה לדברי רבי זיירא שבספינה מהלכת רשאי הוא להלך בכולה, גם אם לא שבת באוויר מחיצותיה. אומר על כך המערשה שמכל מקום עדיין יהיה חילוק ביניהם לגבי אדם ששבת באוויר מחיצות הספינה ועמדה הספינה מלכת. לדברי רבא רשאי הוא להלך בכולה כרבן גמליאל, ולא לרבי זיירא אין לו אלא ארבע אמות כשיטת רבי יהושע. מדייקת הגמרא מן המשנה כדברי רבא שלא נחלקו התנאים בספינה מהלכת. אמר רב נחמן בר יצחק מתנית אינה מדייקה. יש לדייק כן גם מדברי המשנה דבמהלכת לא פליגי. שלא נחלקו התנאים בספינה מהלכת, אלא הכל מודים שמותר להילך בכולה. ממאי? מאיכן יש ללמוד זאת? מדקטני ממה ששנינו במשנתנו. מעשה שבאו התנאים הנזכרים לאל במשנה ממקום ששמו פלנדרסין, וכבר הגיעו למחוז חפצם וקנו שם שביטה, ולפתע נשבה רוח שערה, ועל ידה הפליגה ספינתם בים, ונמצא שיצאו באונס מחוץ לתחום שבת. רבן גמליאל ורב לזר בן עזריה הלכו את הספינה כולה, וכפי שיטתם שאדם שיצא באונס מחוץ לתחומו ונמצא במקום עמוקף מחיצות, רשאי להלך את כולו. רבי יהושע ורבי עקיבא לא זזו מארבע אמות הסמוכות להם בתוך הספינה, לפי שרצו להחמיר על עצמם. אם כן מדייקת הגמרא, אי אמרת בישלמה דברי המשנה מבוארים הם אם נאמר שבמהלכת לא פליגי, שלא נחלקו התנאים בספינה מהלכת, אלא הכל מודים שמותר להילך בכולה. היינו דקטני, רצו. מובן שלפיכך נקטה המשנה שטעם הדבר שרבי יהושע ורבי עקיבא לא זזו ממקומם, זה משום שרצו להחמיר על עצמם. דיל מעמדה, לפי שחששו שמה תעמוד הספינה פתאום, ולא ישימו ליבם לזאת, ומשמע שמעיקר הדין גם הם מודיעים שאין צריך לחוש לזה, ומותר להלך בכולה. אלא היא אמרת פליגי, אבל אם תאמר שנחלקו התנאים גם בספינה מהלכת, ולדברי רבי יהושע ורבי עקיבא אסור מעיקר הדין להלך בכולה, אם כן יש להקשות על לשון המשנה, האם רצו להחמיר? האם הם עשו זאת לפי שרצו להחמיר על עצמם, רק חומרה באלמה? איסור ההוא. הרי לפי שיטתם אסור מעיקר הדין להלך בכל הספינה. מכאן הוכחה שלא נחלקו התנאים בספינה מהלכת וכולם מודים שמותר להילך בכולה. ומביאה הגמרא דיוק נוסף מדברי המשנה שלא נחלקו התנאים בספינה מהלכת וכדברי רבא. אמר רבא שמתנית אינה מדייקה. יש לדייק גם מדברי המשנה שלא נחלקו התנאים אלא בספינה עומדת. דקטני לפי ששנתה המשנה את דין הספינה דומיה דדיר וסהר. בדומה לדינם של דיר וסהר ולפיכך יש לדם אותם זה לזה. מה דיר וסער דקביעי? כשם שדיר וסער קבועים ועומדים במקומם, אף ספינה נמי דקביעה. גם בספינה יש לומר שלא נחלקו התנאים, אלא באופן שעומדת היא במקומה ואינה מהלכת. עכשיו מבררת הגמרא אם נחלקו התנאים בספינה. אמר לי רבך ברי דרבה לרבשי, נתבהר לאל בדף מבית עמוד בית, שבין לרב ובין לשמואל הלכתה כרבן גמליאל בספינה, שרשאי הוא להיות מהלך בכולה. ועל כך יש לתמוע, שרי מאחר ונקטו בלשון הלכתה, מכלל דפליגי. יש ללמוד שהם סוברים שנחלקו התנאים גם בדין ספינה, וזאת מניין להם. הרי במשנה לא נזכרה מחלוקת בין התנאים לגבי ספינה, ולא נזכר שם אלא שרבי יושע ורבי עקיבא רצו להחמיר על עצמם. תרץ את הגמרא, אין, אכן נחלקו התנאים גם לגבי ספינה. והתניא, כך שנינו ברייתא, חנניה בן אחי רבי יהושע אומר, כל אותו היום שהיו בספינה ישבו התנאים ודנו בדבר הלכה. אמש, בשעת ערב, הכריע רבי יהושע שהוא אחי אבא כך, הלכה כרבן גמליאל בספינה שמותר להלך בחולה, והלכה כרבי עקיבא בדיר וסער שאין להלך בהם אלא בארבע עמוד בלבד. כותב רבינו חננאל, שאף שכלל הוא בידינו שהלכה כרב באיסורי, מכל מקום כאן הלכה כדברי שמואל שפסק כרבן גמליאל בספינה ולא בדיר וסער. שהרי שנינו בברייתא שכך אמר חנניה בשם דודו, רבי יהושע שהכריע במחלוקת התנאים. אבל תוסות דיבור המתחיל הלכה כרבן גמליאל בספינה, חולקים הרבינו חננאל וכותבים שאין להוכיח מדברי הברייתא כאן. לפי שהכלל הוא בידינו כאמור במסכת שבת בדף מם, אין אומרים הלכה כדברי המכריע הלכה שנאמרה בברייתא. ועוד שרבי יהושע הוא עצמו בין החולקים, והחולק אינו יכול להכריע, ולכן פוסקים התוספות כדברי רב שהלכה כמותו באיסורים, רב שנוקט כשיטת רבן גמליאל בין בספינה ובין בדיר וסער. אם כן מבואר מדברי רבשי שנחלקו התנאים גם לגבי ספינה, ראינו בספינה שעמדה, אבל בספינה מהלכת הכל מודים שמעיקר הדין מותר להלך בכולה, אלא שרבי יהושע ורבי עקיבא רצו להחמיר על עצמם גם במהלכת מחשש שמה היא תעמוד. הביאה הגמרא ספק לגבי דין תחומין למעלה מעשרה תפחים. באי רב חנניה, הסתפק רב חנניה, האם יש דין תחומין בגובה של למעלה מעשרה תפחים, או שאין דין תחומין נוהג למעלה מעשרה תפחים. הוא מבאר את האופן שבו הוא מסתפק. בעמוד שהוא גבוה עשרה תפחים ורחב ארבעה תפחים, אשר חלקו עומד בתוך התחום וחלקו מחוצה לו, לא תבאי לך, אין לך במה להסתפק בו, לפי שוודאי הדבר שנוהג בו דין תחומין, ואסור לעלות על ראשו האחד שבתוך התחום ולהילך לראשו השני, שמחוץ לתחום, משום דער הסמיכתאי, הרי הוא כקרקע עבה, כלומר יש לדון את האדם המהלך על עמוד כזה כמהלך על גבי קרקע גבוהה, מאחר שנוח הוא להילוך כקרקע, כי תיבה אלך, הספק יהיה בעמוד שהוא גבוה עשרה תפחים, ואינו רחב בשטח שלו ארבעה על ארבעה תפחים, ואין נוח להלך עליו כקרקע, ובזה יש לדון האם מותר לעלות על גביו ולצאת מחוץ לתחום. אינה מאופן נוסף שיש בו להסתפק, כגון דקאזיל בקפיצה, באדם ההולך על ידי קפיצה באוויר, שהוא מזכיר שם שמיים, ועל ידי כך מהלך למעלה מעשרה תפחים למקום מרוחק. כך מפרש רשי, שמזכיר שם שמיים, ועל ידי כך מהלך למעלה מעשרה תפחים באוויר למקום מרוחק. כותב על כך היעבץ, שנראה מדברי הכתוב, שאפילו הנביאים לא היו משתמשים בשם השם, להילך בקפיצה, שרי אליהו הנביא, הלך נבוך במדבר 40 יום ולא הלך בקפיצה על ידי שם, ואף להציל עצמו ממיטה על ידי שם לא רצו. שאם לא כן יכול היה ירמיהו הנביא להוציא עצמו מן הבור שהטילו אותו לשם. וכן מצילו בכמה נביאים שאומתו ולא הצילו נפשם על ידי שימוש בשם. וישעיהו הנביא שניסה להציל את עצמו על ידי שם כמבואר במסכת יבמות בדף ממתת עמוד ב', לא הועיל לו הדבר ונמסר ביד מבקשי נפשו. כמו שאמרו רחמים במסכת אבות פרק א' משנה י' ג', הוא דהשתמש בתאגה חלף, המשתמש בשם המפורש חלף ועבד, אין לו חלק לעולם הבא. והמאירי כותב, בקפיצה פירושו שבתחבולה הולך למעלה מעשרה תפחים. משמע מדבריו שאין הכוונה לזה שמזכיר שם, אלא כגון שקופץ מעמוד לעמוד וכיוצא בזה. אם כן, אופן נוסף שיש בו להסתפק כגון דאזיל בקפיצה, אדם ההולך על ידי קפיצה באוויר, שמהלך למעלה מעשרה תפחים למקום מרוחק, ויש לדון האם מותר לו לצאת מחוץ לתחום באופנים הללו. לישנה אחרינה, אופן נוסף שיש להסתפק בו, באדם המפליג בספינה, שהיא עומדת למעלה מעשרה תפחים מקרקע הים, האם רשאי לצאת בה מחוץ לתחום בשבת? מה הדין באופנים הללו? מנסה הגמרא לפשוט את הספק, אמר רב הושעיה, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק, שנינו במשנתנו לעיל בדף מ"א עמוד ב', המשנה שפתחה את הפרק הרביעי של מסכת העירובין, מעשה שבאו התנאים הנזכרים לעיל במשנה ממקום ששמו פלן דרסין, וכבר הגיעו למחוז חפצם וקבעו שם שביטה, אלא שלפתע נשבה רוח שערה ועל ידה הפליגה ספינתם בים, ונמצא שיצאו מחוץ לתחומם, ונתבהר שם שרבן גמליאל ורב לזר בן עזריה היו מהלכים בספינה כולה, ואילו רבי יהושע ורבי עקיבא לא זזו מארבע אמותיהם, לפי שרצו להחמיר על עצמם. היא אמרת בישלמה, דברי המשנה יהיו מבוארים אם נאמר שיש דין תחומין למעלה מעשרה טפחים, שמשום אחי רצו, רבי יהושע ורבי עקיבא להחמיר על עצמם לפי שחששו, שמא תעמוד הספינה בלא שישימו לב לכך, ויקבעו שביתה במקום עמידתה, ויאסר עליהם לייצא מחוץ לארבע עמותיהם. אלא היא אמרת אם תאמר שאין איסור תחומין נוהג למעלה מעשרה טפחים, אם כן המי רצו, מדוע רצו רבי יהושע ורבי עקיבא להחמיר על עצמם, הרי אפילו אם תעמוד הספינה במקומה, רשאים הם להלך בכולה, לפי שאין דין תחומים נוהג בה. דוחה הגמרא ואומרת, אין להוכיח מכאן לעניין דין תחומים למעלה מעשרה טפחים, כי יש להעמיד את המשנה כדאמר רבא, כמו שאמר רבא במעשה אחר שיבואר בהמשך הגמרא, שמדובר באופן שהייתה הספינה מהלכת בירקק, מקום שבו קרקעית הים גבוהה ואין בינה, ובין תחתית הספינה שיעור של עשרה טפחים. החנמי גם כאן יש להעמיד באופן כזה במהלכת הספינה ברקק. ולפיכך עצור רבי יהושע ורבי עקיבא להחמיר על עצמם לפי שאם תעמוד הספינה שם יהיה נוהג בה דין איסור תחומין. מנסה הגמרא לפשוט את הספק מהמשך דברי המשנה. שנינו במשנתנו שפתחה את הפרק שפעם אחת לא נכנסו התנאים לנמל עד שחשיכה עד כניסת השבת. ונתבהר שם ששאלו לרבן גמליאל אם רשאים הם לירד מן הספינה בשבת. ואמר להם רשאים אתם לפי שהייתי מסתכל בשפורפרת שבידי. וראיתי שכבר היינו בתוך תחומה של העיר קודם כניסת השבת, אם כן נמצא שקבענו שביטתנו בתוך העיר, והרי אנו כאנשי העיר. מבררת הגמרא, היא אמרת בישלמה, יש תחומים למעלה מעשרה טפחים. שפיר, אם תאמר שיש איסור תחומים למעלה מעשרה טפחים, אז דברי המשנה מבוארים היטב. לפיכך הוצרכו אנשי הספינה לברר, אם היו בתוך תחומה של העיר בכניסת השבת, שאם לא כן, נמצא שקבעו את שביטתם במקום עמידתם מחוץ לתחום העיר. ולאחר מכן המשיכו בהפלגתם ויצאו מחוץ לתחום אלפיים ממה שלהם. ועכשיו אינם רשאים לזוז מארבע עמותיהם. אלא היא אמרת אם תאמר שאין דין תחומין נוהג למעלה מעשרה טפחים, מדוע הוצרכו לברר אם היו בתוך התחום בכניסת השבת? הרי כי לא היינו בתוך התחום, מה יהווה? גם אם לא היו בתוך התחום, מה בכך? הרי עומדים היו בספינה של למעלה מעשרה טפחים, ואין דין תחומין נוהג בה, ונמצא שלא קבעו שביטה כלל בכניסת השבת, ולכן, בשעה שיכנסו לעיר בשבת, הרי הם קובעים אז את שביטתם בה ודינם כאנשי העיר. כך מסבירים התוספות לקמן בדף מ"ה עמוד ב' בדיבור המתחיל, ליקנו. אבל הרמב"ן תמה על דברי התוספות, איך יקנו שביטה בשבת? הרי אין אדם קונה שביטה אלא בבין השמשות, ולכן הוא מבאר את העניין באופן אחר, שאכן קונה הוא שביטה בערב שבת ביבשה שהוא עתיד להגיע אליה, לפי שאין הים נחשב מחשבון תחום השבת שלו, ולפיכך אם העיר נמצאת בתוך התחום מהיבשה שהוא עתיד להגיע אליה, הרי זה כאילו שבת בעיר. גם את ההוכחה הזו דוחה הגמרא, אמר רבא במהלכת ברקק, כלומר, אין להוכיח מכאן שיש דין תחומין למעלה מעשרה, לפי שמדובר באופן שהייתה הספינה מהלכת במקום שאין מי הים עמוקים, ואין שיעור עשרה טפחים בין הקרקע של הים לספינה, וממילא נוהג בספינה דין תחומין, ועל כן הוצרכו לברר האם בכניסת השבת, אנשי הספינה היו כבר בתוך התחום של העיר. מנסה הגמרא לפשוט את הספק ממעשה שהיה. תשמע אני שב שמעת. אילו שבע הלכות בדיני טריפות הנזכרות במסכת חולין, בדף מ"ב עמוד ב'. שבע טריפות שמנעו האמוראים שלא נשנו במשנה, והם היו מקובלים מרבותיהם. די תמרן בצפרה בשבתא, שנאמרו בבוקר יום השבת, כמי לפני, דרב חיסדה, בעיר סורה, ובהדה פניה דשבתא, ולפנות ערב של אותו יום השבת, נאמרו אילו ההלכות, כמי דרבה לפני רבה, בעיר פומפדיטה. ולכאורה יש לתמוע, מה נמרינו? מי הוא זה שאמר את ההלכות הללו בבוקר בעיר סורה ובערב בעיר פומפדיטה? הרי בין סורה לפומפדיטה יש יותר מ-2,000 אמה ואי אפשר להילך מזו לזו בשבת. אומר המאירי שהיה יותר מ-4,000 אמה שעל ידי עירוב גם אדם לא היה יכול להלך מהעיר הזו לעיר הזו באותה שבת. לא, ואליהו אמרינו, האם אין לומר שאליהו הנביא הוא זה שאמרם? דהיינו שהוא דילג על ידי קפיצה למעלה מעשרה טפחים מסורה לפומפדיטה. על מה? יש להוכיח מכך. שאין איסור תחומין נוהג למעלה מעשרה טפחים, שאם לא כן, כיצד רשאי היה אליהו הנביא לעבור על איסור תחומין? דוחה הגמרא גם את הראיה הזו ואומרת, לא, אין הכרח לומר שהיה זה אליהו הנביא שאמר את ההלכות, אלא דילמה יוסף שידה אמרינו, ייתכן שהיה זה שד ששמו יוסף שאמרם, והשד הזה נזכר גם במסכת פסחים בדף קופיות, שלימד כמה מענייני השידים לאמוראים. אילו חידושי המאירי כותב שאין הכוונה לשד ממש, אלא לאדם רשע שמחלל שבת. שהשידים אינם מצווים על קיום המצוות ולפיכך רשאי היה ליצא מחוץ לתחום, וממילא אי אפשר לפשוט מכך את הספק לעניין תחומין למעלה מעשרה, אם חלים בהם דיני תחומין או לא. נשאלת השאלה, כיצד הסתפקה הגמרא אם אליהו הנביא הוא זה שלימד את ההלכות הללו לרב חסדא ורבא, או שיוסף השד הוא זה שאמרם? האם לא היו המוראים יודעים מי הוא זה שאמר להם את ההלכה? תרץ המהר"ל בנצח ישראל, שפעמים רבות אליהו הנביא אומר דבר לאדם, אבל אינו מתגלה אליו בפועל ממש. לפיכך, אין האדם יודע מאין באו הדברים הללו בדעתו, ונדמה לו כאילו מעצמו באו הדברים אליו, אבל אינם אלא דברי אליהו הנביא. גם כאן, עלו הלכות האלו בדעתם של היושבים בבית המדרש, ולא היו יודעים אחמת מי באו הדברים, האם אליהו הנביא או מיוסף שידה, כלומר, אם מצד הקדושה או להפך. ובשוט חתם סופר, סימן צדיחי תקשה, כיצד ייתכן לומר שדין תחומין נוהגים למעלה מעשרה טפחים ואין אליהו רשאי לבוא בשבת? הרי נוהגים בברית מילה להכין כיסא לאליהו הנביא, וכן המועלים מתפללים שיעמוד לימינם לסומכם. ואין משנים את המנהגים הללו בשבת, כשברית מילה הוא בשבת. משמע שגם בשבת בא אליהו הנביא להשתתף בברית המילה. הוא מתרץ שישנם שני אופנים שמתגלה אליהו הנביא בעולם הזה. האחד כשהוא מלובש בגוף האדם, ואז הוא חייב במצוות ככל אדם מישראל. ועל זה הקשתה הגמרא כיצד יכול היה ללמד את ההלכות בשבת אם יש בכך איסור תחומין. אבל יש אופן נוסף שאליהו אינו מגיע בלבוש גוף אל הנשמה בלבד, ואז אינו חייב במצוות שהרי במיתים חופשי נאמר, ובאופן כזה הוא משתתף בברית מילה אפילו בשבת. מנסה הגמרא לפשוט את הספק האם יש דין תחומין למעלה מעשרה טפחים. תשמע שנינו בברייתא, אדם האומר הריני נזיר ביום שמשיח בן דוד בא, הרי הוא מותר לשתות יין בשבתות ובימים טובים לפי שאין משיח בן דוד בא בהם. ואסור לו לשתות יין בכל ימות החול, שהרי בכל יום ויום הוא עומד בספק שמה יבוא המשיח בן דוד באותו היום. שואלים התוספות בדיבור המתחיל ואסור לשתות יין כל ימי החול, מדוע נאסר עליו לשתות יין בכל ימות החול? הרי מבואר במסכת סנהדרין בדף כ"ב עמוד ב' שאין לאסור על הכהנים לשתות יין לעולם שמה ייבנה בית המקדש ויפסלו לעבודה משום שטויי יין. לא נאסר עליהם, לפי שעבר זמן רב שלא נבנה הבית ואין לחוש שמה ייבנה פתאום. תרצים התוספות ששם אין איסור בשתיית יין, שאף אם ייבנה הבית פתאום, אפשר לעשות את העבודה על ידי כהן אחר, או שהכהן הזה ששתה יין נשען מעט עד שיפוג יינו מעליו. אבל כאן יש איסור שהרי משתה יין ויבוא המשיח פתאום, נמצא שעבר על נזירותו. תירוץ נוסף בשם רבינו תם, שרבינו תם סובר שאין כוונת הברייתא שנדר נזירות באותו היום שהמשיח בא, אלא באותו יום שמשיח ראוי לבוא. ולפיכך הוא נאסר בשתיית יין בכל יום מימות החול, כיוון שראוי שהמשיח יבוא באותו יום. אבל לגבי כהנים אין לאסור אלא ביום שמשיח בא ממש. ולזה אינם צריכים לחוש שיבוא בפתאום. עכשיו מפרשת הגמרא כיצד יש לפשוט את הספק מדברי הברייתא הזו. היא אמרת בישלמה, דברי הברייתא מבוארים אם תאמר שיש דין תחומי למעלה מעשרה טפחים, דהיינו. ובשבתות ובימים טובים מותר לו לשתות יין, לפי שאין המשיח רשאי לבוא בשבת מחוץ לתחום. למרות שהוא בא בקפיצה למעלה מעשרה טפחים, אבל דין תחומין נוהג גם בגובה של למעלה מעשרה טפחים. אלא ימרת אם תאמר שאין איסור תחומין למעלה מעשרה טפחים, אם כן בשבתות ובימים טובים, המים מותר? מדוע מותר לנודר להיות נזיר לשתות יין בשבתות וימים טובים? הרי יכול המשיח לבוא בהם מחוץ לתחום על ידי קפיצה, ויש לו לחוש שמה תחול נזירותו באותו היום. דוחה הגמרא ואומרת שאין יעתם, שונה הדבר שם בברייתא שטעם הדבר שאין המשיח בא בשבתות, אינו משום איסור תחומין, אלא משום דאמר קרא נאמר בספר מלאכי, פרק ג' פסוק כ"ג, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, דהיינו שעתיד אליהו הנביא לבוא יום אחד לפני המשיח לבשר על הגאולה. והלא עתה אליהו מאתמול, הרי לא בא אליהו הנביא לבשר על הגאולה אתמול, בערב שבת ביום שישי, ולכן ברור הדבר שלא יבוא המשיח בשבת. ועל כן רשאי הנודר לשתות בו ביום יין, לפי שוודאי לא תחול נזירותו היום. מקשה הגמרא, יחי, אם כן, גם בימות החול יש לומר כן, לכל יום ויום ענה מלשתירי, שכל יום ויום יהיה מותר לנודר הזה בשתיית יין. דעה לא עת אשרי לא בא אליהו הנביא מאתמול לבשר על הגאולה, ואם כן ודאי שהמשיח לא יבוא היום. אלא בהכרח צריך לומר שאף שלא ראינו שבא אליהו מאתמול, מכל מקום אמרינה אנחנו אומרים שמה לבית דין הגדול עתה. בא אליהו אתמול לבית הדין הגדול שבלשכת הגזית לבשר שם על הגאולה. כי שם מתגלה בתחילה, אומר הריטב"א. והיום יבוא המשיח ולפיכך אסור לו לשתות בכל יום יין. ולפי זה צריך לומר, אומר היעבץ, שאם הנודר שואה בירושלים ורואה שלא בא אליהו לבית דין הגדול, מותר לו לשתות יין. אם כן, החנמי גם ביום השבת לאימא לבית דין הגדול. אתה שמה נאמר שבא אליהו אתמול ביום שישי לבית דין הגדול שבלשכת הגזית, והיום בשבת יבוא המשיח. אם כן, מדוע מותר הנודר בשתיית יין בשבתות? תרץ את הגמרא, כבר מובטח להם לישראל, שאין אליהו הנביא בא לבשר על הגאולה, לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים, מפני התורח. מפני שבאותם ימים ישראל תורחים בהכנות לשבת ויום טוב, אם יבוא אליהו באותו הזמן, ייצאו לקבל את פנה ולא יעסקו בצורכי שבת ויום טוב. דהיינו, שאכן אין טעם היתר, משום שלא שמענו שבא אליהו מאתמול, לפי שיתכן שבא לבית דין הגדול, אלא שלעולם אינו מגיע בערבי שבתות כדי שלא לבטל את ההכנות השבת. ומאחר ואינו מבשר על הגאולה בערב שבת, ממילא אין המשיח יכול לבוא בשבת. ומוסיף התוספות ריד, אין לחשוש שמא יבוא אליהו הנביא ביום חמישי ומשיח בשבת, לפי שאינו בא, אלא יום אחד קודם ביאת המשיח ולא יותר. ועל כן רשאי אותו אדם לשתות יין בשבתות. שואל הרשב"א, מה בכך שאין אליהו בא בערבי שבתות? הרי ייתכן שאליהו כבר בא ביום חמישי ומשיח ביום שישי, אלא ששניהם פנו לבית דין הגדול, ולכן עדיין לא נודע הדבר לציבור. ואם כן, יש לאסור עליו לשתות יין, אפילו אם נדר בשבת. והוא מתרץ שאין כוונת הנודר להכיל עליו נזירות, אלא אם כן עדיין לא בא המשיח קודם נדרו, אבל אם כבר בא המשיח קודם לכן, לא חלה עליו נזירות כלל. שווה הגמרא ומקשה, כסל כדאי תך. היינו סבורים לומר, מי דאליהו לא עתה, מאחר ונתבאר שאין אליהו הנביא בא בערבי שבתות מפני התורח, כמו כן יש לומר, דמשיח נמי לא עתה, שגם המשיח אינו בא בערב שבת, כדי שלא למנוע את ישראל מלתרוח בהכנות השבת. ואם כן יש להקשות במעלי שבתא לישתרי, שגם בערב שבת יהיה מותר לנודר הזה לשתות יין, לפי שאין חשש שמא יבוא המשיח באותו היום. ומדוע הברייתא שאמרה, שאם אמר אדם הרי נזיר ביום שמשיח בן דוד בא, שהוא מותר לשתות יין בשבתות ובימים טובים, ואסור לשתות בכל יומות החול, מדוע אין הברייתא מתירה אל השבתות וימים טובים, והיא לא מתירה ערבי שבתות שישתה יין? תרץ את הגמרא, אין הדבר כן, אלא דווקא אליהו הנביא לא עתה, דווקא אליהו הנביא לא בא בערבי שבתות, אבל משיח עתה. משיח בא גם בערבי שבתות, ואינו חושש למנוע את ישראל מלתרוח בצורכי שבת. למה? דכיוון דעתי משיחה, מאחר ומשיח בא, הכל, כל הגויים עבדים הם לישראל, והם יתרחו בהכנת צורכי השבת, וישראל יהיו פנויים לצאת ולקבל את פני המשיח. ולפיכך אין להתירו לשתות יין בערבי שבתות, שמה באותו יום יבוא המשיח ותחול נזירותו. שבה הגמרא ומקשה בחד בשבה לשתרי, ביום ראשון בשבוע יש להתירו לשתות יין, שרי אין אליהו הנביא יכול לבוא מאתמול ביום שבת לבשר על הגאולה, לפי שאליהו צריך לצאת מחוץ לתחום. ואם כן, ודאי שהמשיח לא יבוא למחרת ביום ראשון, ומאחר ולא כתבה כך הברייתא, לפשוט מינה, יש לפשוט מהברייתא הזו את הספק, שאין דין תחומי נוהג למעלה מעשרה טפחים, ולכן יכול אליהו הנביא לבוא בשבת לבשר על הגאולה, כי הוא מגיע באוויר מעל עשרה טפחים, ויכול המשיח לבוא ביום ראשון. דאי יש תחומין, אם תאמר שדין תחומין נוהג גם למעלה מעשרה טפחים, אם כן, גם בחד בשבה לשתרי, גם ביום ראשון בשבוע יש להתיר את אותו נודר בשתיית יין, משום דלא עתה אליהו בשבת. אליהו הנביא אינו יכול לבוא לבשר על הגאולה בשבת. תרץ את הגמרא, היתנה ספוקי מספקלי, תכן לומר שהתנה הזה הסתפק אם יש תחומין למעלה מעשרה או שאין תחומין למעלה מעשרה. ולפיכך נקת הדין לחומרה, שגם ביום ראשון אסור הנודר בשתיית יין, לפי שיש לחוש שמה אין דין תחומין למעלה מעשרה. ורשאי אליהו לבוא בשבת לבשר על הגאולה, וממילא יכול המשיח לבוא ביום ראשון. אבל אין לפשוט מכאן בבירור שכך הוא הדין לעניין להקל ולצאת מחוץ לתחום למעלה מעשרה. וכיצד יש לנהוג להלכה בדין תחומין למעלה מעשרה? נחלקו הראשונים. דעת הראב"ד שיש להחמיר בזה, כמו שהגיעה כאן הגמרא למסקנה שהתנא מסתפק ולכן הוא פושט לחומרה, ולמרות שהגמרא לא אמרה את זה לעניין תחומין אלא לעניין נזיר, מכל מקום יש לפשוט מכאן גם לעניין תחומין, שהרי לא מסתבר להקל בעיקר הספק לעניין תחומין ולהחמיר רק בדין נזירות התלוי בו. ולא הרמב"ן חולק על הראב"ד וכותב שמסקנת הסוגיה כאן שנקת התנא להחמיר מספק לא נאמרה אלא לגבי דין נזירות, שזה ספק דאורייתא, אבל לגבי דין תחומין שזה דרבנן יש להקל מספק. בררת הגמרא באיזה אופן עוסקת הברייתא. דקאי אימת דקנדר. באיזה יום בשבוע עמד אותו אדם ונדר נזירותו ליום שבן דוד בא? הילי מה דקאי? בחול, אם נאמר שעמד באחד מימות החול ונדר, אם כן כיצד מותר לו לשתות יין בשבת? הרי כיוון דחל עלי נזירות, מאחר שכבר חלה עליו נזירות מספק בימות החול, איך היא עתיה שבתה ומפקלי? כיצד באה השבת ומפקיעה לו את הנזירות הזו? כלומר, כיצד ניתן להתירו בשתיית יין משום שלא בא המשיח? הרי ייתכן שבא אליהו ביום חמישי ומשיח ביום שישי, והם הגיעו לבית הדין הגדול שבלשכת הגזית, ולפיכך עדיין אין רוב הציבור יודעים על כך, ונמצא שחלה נזירותו ביום שישי. ממילא נאסר עליו לשתות יין גם בשבת. אלא מפארת הגמרא בהכרח צריך לומר שהברייתא עוסקת באופן דקאי בשבתא וכנדר, וביום טוב וכנדר. עמד אותו אדם בשבת או ביום טוב, ונדר את נזירותו, והוא יום ההוא דשארי לי. על כך אמרה הברייתא שאותו יום השבת שבו נדר מותר לו בשתיית יין, לפי שוודאי הדבר שלא יבוא משיח היום. אבל מכאן ואילך אסיר לי, מכאן ולהבא, אסור לעולם בשתיית יין בין בימות החול, ובין בשבתות וימים טובים, שמכיוון שהנזירות חלה, שוב היא אינה פוקעת. אומרת הגמרא שנינו במשנה לעיל בדף מ"א עמוד ב', המשנה פותחת את הפרק הרביעי במסכת העירובין. מעשה שהפליגו ארבעה תנאים בספינה והגיעו למחוז חפצם סמוך לכניסת השבת, אבל לא נכנסו לתוך הנמל עד שחשיכה. אמרו לו לרבן גמליאל, מה אנו לירד מן הספינה ולהיכנס לתוך העיר? כלומר, האם כבר נכנסנו לתחומה של העיר קודם החשיכה וקבענו בשביתה, ולכן רשאים אנו להלכת כולה, או שמה בשעה שהחשיך היום עדיין לא היינו בתוך תחומה של העיר? אלא קבענו שביתה חוץ לתחום ונמצא שלאחר חשיכה יצאנו מן התחום ששבתנו בו ואין לנו רשאים לרד מן הספינה. אמר להם רבן גמליאל, מותרים אתם לרד מן הספינה ולהיכנס לעיר, שכבר הייתי מסתכל על ידי כלי שבידי וראיתי שהיינו בתוך התחום של העיר עד שלא חשיכה, ונמצא שקבענו את שביתתנו בתוך העיר ורשאים אנו להלך בכולה. מפרשת הגמרא, איזה כלי היה לרבן גמליאל שבו היה מסתכל לבדוק אם הם בתוך התחום? תנה אומרת הגמרא שנינו בברייתא שפורפרת קנה חלול הייתה לו לרבן גמליאל שהיה מביט וצופה בה למרחק של 2,000 אמה בדיוק ביבשה, וכנגדה היה צופה אף למרחק של 2,000 אמה בים. כלומר, שהייתה השפורפרת הזאת מכוונת באופן כזה שניתן היה לראות על ידה עד לשיעור 2,000 אמה בדיוק בין בים ובין ביבשה. וכיוון שראה רבן גמליאל את הנמל באותה שפורפרת, יודע היה שכבר נכנסו בתוך התחום. והמאירי בבית הבחירה מביא את פירוש ראשונם של ראשונים, הכוונה לרבי גאון בסוגיה הזו. ויסוד הדברים הוא כאין פירוש רשי, אלא בעוד שרשי מעמיד שמדובר בכלי שהיה קבוע למידה מסוימת לפי אורכו של הקנה, מעמידים הגאונים שמדובר בכלי שניתן לכוונו לכמה מידות לפי מידת הטייתו. ויש על גביו של הכלי סימנים לידע כל הטייה כמה אמות ניתן לצפות דרכה. דהיינו, שהיו מודדים בקרקע שיעור 2,000 אמה, ולאחר מכן היו מעמידים שפורפרת על גבי עמוד גבוה 400, והיו מתאים אותה בזווית עד שהיו רואים בה לסוף אותם 2,000 אמה. והיו מסמנים את שיעור הטיית השפורפרת, ומעטה יודעים היו שאם עומדת היא בגובה 400 ונוטה כפי אותה הטייה, אז ניתן לראות דרכה עד לשיעור 2,000 אמה בדיוק. והרמב"ם בפירוש המשניות כתב כך, ואיני רואה שכדאי להאריך ולבאר איך רואים את זה, מפני שיערך הדיבור ויימשך, ולא ישיג ממנו תועלת, אלא מי שיודע הנדסה. ומי שלמד הנדסה עד כדי הבנת העניין הזה, ימצא שעניין זה קל ואין צורך להאריך בו. מביאה הגמרא עוד ענייני מדידה. אדם הרוצה לידע כמה הוא עומקו של גיא של עמק, מביא שפעופרת ומביט בה לתוך עומקו של הגיא עד קרקעיתו, ועל ידי כך ידע כמה הוא עומקו של הגיא. ונשאלת השאלה איך אפשר למדוד את עומקו של הגיא בשפעופרת של רבן גמליאל, הרי היא קבועה למרחק של 2,000 אמה, וכיצד ניתן לידע על ידה שיעור עומקו של הגיא העמוק יותר מכך או פחות מכך? לכן מפרש רש"י שלא עוסקים עכשיו בשפעופרת של רבן גמליאל, אלא נוטל אדם שפעופרת שמדד בה כבר ויודע מהו השיעור שניתן לראות דרכה, והוא משער שהשיעור שניתן לצפות בה גדול יותר מעומקו של הגיא. כגון, אם הגיא עומקו 80 אמה בערך, נוטל שפופרת המכוונת למידת צפייה 90 אמה, ויעמוד על שפת הגיא ויביט בה לתוך העומק של הגיא, וילך ויתרחק לאחוריו עד המקום האחרון שממנו ניתן לצפות בקרקעית הגיא עם השפופרת, באופן שאם יתרחק עוד מעט לאחוריו, לא ירד קרקעית הגיא. ואז ינקה את שיעור המרחק שנתרחק משפת הגיא, וידע שהשיעור הנותר מצפיית השפעופרת זהו שיעור עומקו של הגיא. כגון אם שיעור צפיית השפעופרת הוא 90 אמה, ונתרחק לאחוריו שיעור 10 אמות, ידע שעומקו של הגיא 80 אמה. שואל התורת חיים, הרי אם יתרחק לאחוריו שוב לא יראה את עומקו של הגיא, ולא מחמת המרחק, אלא משום ששפת הגיא חוצצת בינו ובין הקרקעית. מסביר מלוא הרואים שכוונת רש"י שמטפס על סולם כלפי מעלה, ולא שחוזר לאחוריו ממש על גבי הקרקע. ולפירוש הגאונים שנתבהר שיכלו לכוון את שיעור צפיית השפורפרת לפי מה שרצו, ניתן לפרש שגם כאן הכוונה היא למדידה בשפורפרת של רבן גמליאל, ויתה אותה בשיעור כזה עד שירד קרקעית העמק בדיוק, לא פחות ולא יותר. ולאחר מכן, ימדוד ביבשה שיעור הטיה זו וידע כמה הוא עומקו של הגיא. והרוצה לידע כמה הוא גובהו של עץ דקל והוא חושש לעלות בו ולמודדו, עליו להיות מודד את מידת קומתו שלו עצמו, וכן עליו למדוד את מידת אורך צילו, הצל של הדקל, וכן למדוד את אורך צל קומתו שלו עצמו, ועל ידי כך ידע כמה הוא גובה של דקל, לפי שיראה את ההפרש שבין מידת קומתו שלו לבין מידת הצל שלו, של האדם, ולפי זה יוכל לחשב את ההפרש שבין מידת הצל של הדקל למידת גובהו האמיתית. שהרי הצל פעמים שהוא גדול מן הדבר המיצל, ופעמים שהוא קטן ממנו, שבשעת הצהריים כשהחמה עומדת בגובה הרקיעה, אז הצל של כל דבר קטן הוא. ואילו כשהחמה עומדת בשיפולי הרקיעה, הצל גדול יותר. לפיכך עליו למדוד תחילה את קומתו שלו, ואת צילו שלו, של האדם. ועל ידי כך ידע את ההפרש שבין צילו לקומתו בשעה זו של היום, כגון שצילו עכשיו הוא כפליים מקומתו, או שליש מקומתו וכיוצא בזה, ולאחר מכן למדוד את צילו של הדקל באותה השעה שביום, ויחשב על פי מידת ההפרש הזו, מהו גובו של הדקל עצמו. אומרת הגמרא, אדם הרוצה שלא תשרה חיה רעה בצל קבר, לא רוצה שתשעה חיה רעה בצל של המצבה של הקבר, החיה רוצה לשעות שם כדי להגן עליה מפני החמה, והאדם לא רוצה שחיה תבוא ותשעה שם בצל הקבר, לפי שעלולה היא להריח את המת ולחטט את קברו, נועץ וקנה בקרקע בארבע שעות בשעה רביעית ביום, ויראה להיכן צילו של הקנה נוטה, דהיינו באיזה צד יש צל בשעה זו של היום, ולצד זה יהיה משפיע ועולה, משפיע ויורד, בונה את המצבה בשיפוע ארוך, מראש המצבה ועד הקרקע, באופן שלא תהיה המצבה נותנת בשעה זו צל על הארץ, וכך לא תבוא אז החיה לשעות בצד הקבר. וטעם הדבר שיש למדוד את כיוון הצל דווקא בשעה הרביעית שביום, לפי שבאותה שעה מתחילה השמש לחמם את הארץ, והצל עדיין צונן מהלילה ונוח לשעות בו. כפי שאומרת הגמרא במסכת ברכות בדף זך עמוד א', ולפיכך החיות מתאבות להישב אז בצל, ואם באותה שעה לא יהיה צל המצבה, לא תשעה החיה בצידה, אלא תחפש מקום מוצל אחר, ושוב לא תבוא לשעות על יד המצבה, אפילו בשעות אחרות ביום שבהם יהיה הצל מצידה השני של המצבה. ועוד, שבשעות שלאחר מכן מתחמם גם הצל, ושוב אין החיה מחפשת אחרי מקום מוצל. ויהיה הגמרא מעשה באדם שיצא מחוץ לתחום בשוגג. נחמיה בריידר רב חנלאי, בנו של רב חנילאי, משחת הישמעתה, נמשך על ידי הסוגיה שבה עסק, הוא לא שם לב שהוא צועד אל מחוץ לתחום, ונפק חוץ לתחום, יצא חוץ לתחום, כלומר, מאחר שהיה תרות בלימודו, לא שם אל ליבו שהוא יוצא אל מחוץ לתחום. אמר לי רב חיסדא לרב נחמן, נחמיה תלמידך שרוי בצער, כיוון שיצא מחוץ לתחום בשוגג, ועכשיו אינו רשאי להילך אלא בארבע עמותיו בלבד. אמר לו רב נחמן לרב חיסדא, עשה לו לנחמיה מחיצה של בני אדם, וייכנס על ידם לתוך התחום. כלומר, תול עמך בני אדם שהניחו עירובי תחומין מערב שבת, ורבינו יונתן אומר שיעשה זאת על ידי גויים, ורשאים הם לילך עד המקום שבו שרוי נחמיה, ויעמד אותם באופן שיהיו מקיפים אותו מכל צדדיו עד התחום. שיצרו מחיצה של בני אדם, ומחיצה של בני אדם שמה מחיצה. ולמרות שיש מחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה במסכת סוכה בדף חף ג' עמוד א', אם מחיצה היא עשויה על ידי בני אדם או בעלי חיים שמה מחיצה, מכל מקום הלכה כרבי יהודה, שמחיצה כשירה היא, כאמור בתוספות לקמן בדף מ' ד' עמוד א', דיבור המתחיל דאי. וגם מקובלנו שמחיצה שנעשית בשבת היא מחיצה. ומעתה יש לדון את האדם הזה כמי שהוציאו נוחרים בעל כורחו מחוץ לתחום, כי הרי הוא הגיע מחוץ לתחום על ידי מחשבותיו שחשב בלימוד ולא שם לב. ונתנו בדירו בסער, שלדעת רבן גמליאל רשאי הוא להלך בכל אותו מקום המוקף מחיצות. ומאחר ויוכל נחמיה להגיע על ידי המחיצה הזו של בני האדם, יצרו אותה בגופם עד לתחום, יהיה רשאי גם להיכנס לתוך התחום, ואז יחזור להיות נידון כאנשי העיר, כפי שהיה מתחילה בכניסת השבת. שכן הוא הדין במי שהוציאו נוחרים מחוץ לתחום ולאחר מכן יחזרו לעיר, שנידון כאילו לא יצא כלל, והרי הוא כאנשי העיר כבתחילה. אם כן גם כאן, היות וחוזר ברשות, דינו כך. שואל בעל המאור, כיצד התיר רב נחמן כאן על ידי מחיצה של בני אדם? הרי רב נחמן אמר בשם שמואל אל בדף מבית עמוד א', שאדם ששבת בביקה, והקיפו הנוחרים מחיצות בשבת, אינו רשאי להלך בה, אלא אלפיים אמה של תחום שבת, לפי שלא שבת באוויר המחיצות. גם כאן, הרי לא שבת נחמיה מתחילה באוויר מחיצת האנשים. אומר בעל המאור שיש לחלק בין דין אדם ששבת בביקה והקיפו הנוחרים מחיצות בשבת, לדין של רב נחמיה בריידר רב חנילאי, בשני טעמים. א', שמחיצה זו הנעשית על ידי בני אדם שלא מדעתם, כמבואר בגמרא לקמן בדף ממדלת עמוד ב', שמחיצת בני אדם אינה מועילה אלא באופן שאין האנשים יודעים שמשמשים לצורך מחיצה, אז דינה קל יותר ממחיצה רגילה, ולכן גם שמואל האוסר ללכת בכל מחיצות הביקה שנעשו בשבת, כאן הוא יודע שרשאי נחמיה להלך בתוך מחיצה של בני אדם. חילוק נוסף, בן אדם שהוציאו נוכרים בעל כורחו מן התחום או שיצא שלא מדעתו כמו נחמיה, שחשב בלימוד ולא שם לב שיוצא מחוץ לתחום, שבזה כיוון שזה אונס מתיר רבן גמליאל להלך בכל המחיצות אף שלא שבת בהם מבעוד יום. לעומת זאת, אדם ששבת בביקה שאין לו שום אונס, והקיפוע גויים ממחיצות בשבת, בזה גם לדעת רבן גמליאל, אינו רשאי להלך בכולה לפי שלא שבת באוויר מחיצותיה. כך כותב גם רשי לאל בדף מבית עמוד א', שלא איתי רבן גמליאל ללכת בכל המקום המוקף מחיצות, אלא באדם שאיבד את תחומו ואין לו אלא דלת אמות, ולא בשובת בביקה שיש לו 2,000 אמה לכל רוח. יתיב רב נחמן בר יצחק אחורי דרבה, ישב רב נחמן בר יצחק מאחורי רבה, ויתיב רבה קמי דרב נחמן, וישב רבה לפני רב נחמן. כלומר, רב נחמן היה רבם של רבה ורב נחמן בר יצחק, אלא שרבה יושב היה בשורה הראשונה לפני רב נחמן, ואילו רב נחמן בר יצחק ישב בשורה השנייה מאחורי רבה. כותבים התוספות בדיבור המתחיל יתיב, שיש להוכיח מדברי הגמרא שרב נחמן בר יצחק אינו רב נחמן הנזכר סתם בכל הגמרא, שהרי כאן נתבהר שרב נחמן בר יצחק ישב לפני רב נחמן. אלא רב נחמן בר יצחק סתם המופיע בגמרא זה רב נחמן בר יעקב שהיה חתנו של ראש הגולה. והראיה לזה שלעולם אין הגמרא מזכירה את רב נחמן בר יעקב בשם אביו, אלא רק רב נחמן סתם, רק במקום שהוא נזכר עם רב נחמן בר יצחק, או עם רב נחמן בר חסדא, אז היא אומרת רב נחמן בר יעקב. אם כן ישב רב נחמן בר יצחק מאחורי רבה וישב רבה לפני רב נחמן. רב נחמן בר יעקב, בשעה ששאל רב חסדא את השאלה הזו מרב נחמן. מה לעשות עם תלמידו נחמיה ששרוי בצער כיוון שיצא מחוץ לתחום בשוגג? אמר לרב נחמן בר יצחק לרבה, מה איקה מבא אלה לרב חסדא? במה הסתפק רב חסדא שהוא צריך לשאול הלכה מרב נחמן? היא לימה. אם נאמר בדמל וגברי הסכינן, שהיו לרב חסדא מספיק אנשים כדי ליצור את המחיצה הזו, מחיצה חיה מבני אדם לאותו נחמיה, להוביל אותו מהמקום שבו הוא עמד, עד לתוך התחום וכמבא אלה והוא הסתפק. האם הלכת הקרבן גמליאל בדין הזה שמותר לאדם שיצא בשוגג להלך במחיצות שלא שבת בהם מבעוד יום? ולכן יהיה מותר גם לנחמיה להלך בתוך המחיצה הזו של בני אדם, למרות שהוא לא שבת בה מתחילה ולחזור לתחומו הראשון, או שאין הלכה כרבן גמליאל, אלא כמו רבי יהושע ורבי עקיבא שסוברים, שאין אדם רשאי להלך במחיצות שלא שבת בהם וממילא לא תועיל לנחמיה מחיצה נעשית עכשיו על ידי בני אדם, ועל זה פשט לו רב נחמן שהלכה כדברי רבן גמליאל ורשאי נחמיה להלך בתוך המחיצה הזו. או דילמה או שמה יש לומר שיודע היה רב חסדא שהלכה כדברי רבן גמליאל, אלא בדלא מעלו גברי עסקינן. מדובר באופן שלא היו לו די אנשים כדי ליצור את המחיצה הזו ממקום עמידתו של נחמיה ועד התחום, אלא יכול היה לעשות מחיצה רק עד שתי עמות לפני התחום. וכמי בא אליי והסתפק רב חסדא, האם הלכה כרבי אליעזר הסובר שאדם שיצא מחוץ לתחום ונמצא שתי עמות סמוך לתחום רשאי להיכנס לתוכו, לתוך התחום? וממילא גם כאן ניתן לעשות מחיצות לנחמיה עד שתי עמות סמוך לתחום, ולאחר מכן יהיה רשאי להיכנס לתוך התחום גם בלא מחיצה. או שאין הלכה כרבי אליעזר, וממילא אין תועלת בעשיית המחיצה עד שתי עמות סמוך לתחום, מאחר שלא יהיה נחמיה רשאי להיכנס לתוך התחום. המחלוקת הזו של רב לזר וחכמים היא לקמן בדף נ"ב עמוד ב'. אז אם כן שואל רב נחמן בר יצחק את רבה, מה הסתפק רב חסדא? הישיב לו רב על רב נחמן בר יצחק, פשיטה בדלא מעלו גברי עסקינן. פשוט הדבר שמדובר באופן שלא היה לרב חסדא מספיק אנשים לעשות מחיצה עד התחום ממש, ולפיכך הסתפק האם הלכה כרבי אליעזר. דיסל כדאי לך בדמעלו גברי עסקינן, אם יעלה על דעתך לומר שמדובר באופן שהיו לו די אנשים לעשות מחיצה עד התחום, אם כן, מה הייתי בא אליי? במה הוא הסתפק? כי אי אפשר לומר ששאל מרב נחמן אם הלכה כדברי רבן גמליאל, דאמר רב, שהרי כבר אמר רב שהלכה כרבן גמליאל בדיר וסער וספינה, שרשאי אדם להיות מהלך בכל שטחם המוקף מחיצות, אף שלא שבת בהם ערב שבת. אלא ודאי צריך לומר, בדלא מלו גברי הסכינן. מדובר באופן שלא היו די אנשים ליצור מחיצה עד התחום, אלא רק עד שתי עמות שלפני התחום. ודרבי אליעזר קמי באלה, והספק שהיה לרב חסדא, האם הלכה כרבי אליעזר שאדם העומד שתי עמות סמוך לתחום רשאי להיכנס אל תוך התחום גם בלא מחיצה. אומרת הגמרא דאי קנמי, אכן כך יש לדייק מדברי רב נחמן, שמדובר באופן שלא היו די אנשים לעשות מחיצה עד התחום ממש. וכאמר לי, שהרי אמר לו רב נחמן לרב חסדא, עשה לו לנחמיה מחיצה של בני אדם וייכנס. ולכאורה יש לי תמוע, מהי וייכנס? מדוע הוא צריך רב נחמן להוסיף את המילה ייכנס לב בלא מחיצה? האם אין לומר שכך היא כוונתו? עשה לו מחיצה של בני אדם עד שתי עמות סמוך לתחום, ואחר כך ייכנס נחמיה משם לתוך התחום בלא מחיצה. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בתלמוד תורתנו בדף מ"ג במסכת העירובין עם הצגת שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד יש להוכיח שנחלקו במשנתנו בספינה העומדת? שאלה שנייה, על איזה אופן הסתפק רב חנניה אם יש דיני תחומי למעלה מעשרה טפחים? שאלה שלישית, מדוע אין המשיח יכול לבוא בשבת? שאלה רביעית, מדוע יכול המשיח לבוא בערב שבת ואין בזה חשש מפני התורח לישראל? שאלה חמישית, אם יש איסור תחומין למעלה מעשרה טפחים ואי אפשר שיבוא אליהו בשבת, מדוע אין לחשש שבא מערב שבת ורק יבשר בשבת ולמחרת יבוא המשיח? התשובה בתוספות. בשאלה האחרונה על דף מ"ג, כיצד ידע רבן גמליאל שנכנסה הספינה קודם בין השמשות לתוך התחום? בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. המעלה חוץ לתחום למעלה מעשרה טפחים, כגון שקפץ על גבי העמודים שגבוהים עשרה טפחים, ואין בכל אחד מהם ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, הרי זה ספק אם יש תחומים למעלה מעשרה או לא. ומה שיהיה בדרבנן יהיה ספקו להקל, אבל אם היה הולך בדרך זה, או על ידי קפיצת שם, מתוך י' ב' מיל חוץ ל-י' ב' מיל, הולכים לחומרה, למען דאמר תחומין של י' ב' מיל זה מדאורייתא. והואיל ואין בימים ובנערות איסור תחומין דאורייתא לדברי הכל, לפי שאינם דומים לדגלי מדבר, מי שבא בספינה בשבת והגיע לנמל, אם שנכנס השבת עד שהגיע לנמל לעולם היה למעלה מעשרה טפחים מקרקע הים או הנער, יורד ואינו נמנע. יש לו 2,000 אמה ממקום שפגע בו למטה מעשרה טפחים. ואם הוא ספק אם הוא למעלה מעשרה טפחים או לא, הולכים לכולה. ואם כבר יצא 2,000 ממקום שפגע למטה מעשרה טפחים, דאין לו רק דלת אמות מכל מקום אם צריך לצאת מן הספינה, מכוח גשמים שיורדים עליו או חמה שזורחת עליו או שצריך לנקביו, וצריך מכוח זה להיכנס לעיר, כל העיר נחשבת לו לארבע אמותיו, וכיוון דעל על. האומר הרי אני נזיר ביום שבן דוד בא בו, אם בכל נדר הרי זה אסור לעולם, ואם בשבת או ביום טוב נדר, אותה שבת או אותו יום טוב מותר. מכאן ואילך אסור לעולם שהדבר ספק אם יבוא בשבת או ביום טוב או לא יבוא. והואיל והוא ספק ביום שנדר לא חלה עליו הנזירות, שספק נזירות להקל, מכאן ואילך חלה עליו הנזירות. ושבת הבאה שהיא ספק אינה מפקעת נזירות שחלה עליו. מי שיצא חוץ לתחום שלו לדעת מותר לעשות לו מחיצה של בני אדם שערבו לאותה רוח ויכולים להילך לשם ויעשו סביביו כמו מחיצה ויכנס ביניהם. והוא שלא ידעו אותם שנעשית בהם המחיצה שלשם כך נקראו, אותם בני אדם שיוצרים את המחיצה לא ידעו מזה. יש מי שאומר שלא יעמיד אותם אדם שהוא רוצה להשתמש במחיצה הזו, אלא יעמיד אותם אחר שלא לדעתו. אבל אדם שיצא חוץ לתחום לדעת אסור. ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים שבשמיים. הנה המשניות הראשונות שאנחנו משננים במסגרת המשנה היומית, אותה משניות שאין עליהם גמרא. אוחזים אנו בסדר זרעים, מסכת מעשר שני, פרק ג' משנה ז', אילן שהוא עומד בפנים, לפנים מחומת ירושלים ונוטה לחוץ ונופו של האילן נוטה מחוץ לחומה, או אילן שעומד בחוץ חוץ לחומת ירושלים ונוטה לפנים ונופו נוטה לפנים מן החומה מכנגד החומה ולפנים כלפנים, דינו של האילן כלפנים מן החומה ומותר לאכול שם מעשר שני ואסור לבדותו שם מכנגד החומה ולחוץ כלחוץ, דינו כחוץ לחומה ופודים שם מעשר שני ואין אוכלים אותו שם. בתי הבדים שעוצרים בהם שמן מזיתים ורגילים היו לעשות בתים אלו בחומה שפתחיהם לפנים מחומת ירושלים וחללן לחוץ, חלל הבתים וחוץ לחומת ירושלים, או שפתחיהם לחוץ חוץ לחומה וחללן לפנים מחומת ירושלים. בית שמאי אומרים הכל כלפנים. כל הבית דינו כלפנים מחומת ירושלים ואוכלים בו מעשר שני ואין פודים בו. ובית הלל אומרים מכנגד החומה ולפנים כלפנים ואוכלים שם מעשר שני וכן קודשים קלים הנחלים בכל העיר. ואין פודים שם מעשר שני. מכנגד החומה ולחוץ כלחוץ, ואין אוכלים שם מעשר שני וקודשים, ופודים שם מעשר שני. מסכת מעשר שני, פרק ג' משנה ח'. אגב, המשנה הקודמת מובאת כאן משנה העוסקת בעניין הלשכות שבחצר בית המקדש, והיא באה ללמד, אילו מהן קודש כעזרה שמותר לאכול בהם קודשי קודשים ולשחוט בהם קודשים קלים, והנכנס לשם בתומה חייב קורבן. אומרת המשנה, הלשכות שבעזרה בחצר בית המקדש שהן בנויות בקודש בעזרה ופתוחות לחול להר הבית, תוכן חול שהולכים בו אחר הפתח וכיוון שפתוחות לחול, דין תוכן כחול, ואין אוכלים שם קודשי קודשים ואין שוחטים שם קודשים קלים ואין חייבים כשנכנסים לשם בתומה. וגגותיהם קודש. והמדובר בלשכות שגגותיהם שוות לקרקע עזרה, כגון שהייתה הלשכה בשיפוע הער, אבל אם אין גגותיהם שוות לקרקע עזרה, קיימלן שגגות ועליות לא נתקדשו. בנויות בחול ופתוחות לקודש, תוכן קודש. וגגותיהם חול, אף שהגג שווה לקרקע של העזרה, אם הוא בנוי בחול, דינו כחול. בנויות בקודש ובחול ופתוחות לקודש ולחול, כגון הלשכות שבבית המוקד, שהיו מקצתן בנויות בקודש ומקצתן בחול, והיו להם שני פתחים, אחד לקודש ואחד לחול. תוכן וגגותיהם היא כנגד הקודש ולקודש, קודש. בין תוכן ובין גגותיהם, אותו חלק שהוא כנגד תחום העזרה, הרי הוא כקודש. ומכנגד החול ולחול, חול. החלק שאינו כנגד תחום העזרה, הרי הוא חול.
ויבוא היו למקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמה סויס רצוי נביאים שבשומיים
מפעל המשנה היומית קביעותה. אוחזים אנו בסדר טהרות, מסכת כלים, פרק שביעי, משנה ג' קירה שיש במקום לשפיטת שתי גדרות שנחלקה מלמעלה למטה לאורכה לאורך הקירה בתוך שתי השפיטות תאורה לפי שאינה ראויה עוד לשפיטת גדרות ולרוחבה, שנחלקה לרוחבה בין שתי השפיטות מאה לפי שעדיין יש בכל חלק מקום לשפיטת גדרה אחת. קופח. שאין בו מקום אלא לשפיטת גדרה אחת שנחלק בין לאורכו בין לרוחבו מלמעלה למטה תאור שבטל מקום השפיטה. חצר הקירה. כי אין מחוות גדולה של חרס והקירה מחוברת לה באמצעה ופעמים היו נותנים גם עליה גדרות לבישול ולחימום. בזמן שהיא גבוהה שלוש אצבעות שמחיצות החצר גבוהות שלוש אצבעות כשיעור הקירה בתחילה. מתאמה במגע ובאוויר שאם נתמעה הקירה במגע ובאוויר נתמעה עם אגם חצר הקירה. וכן אם נתמת החצר במגע או באוויר נתמת הקירה, פחותה מכאן אם גובה המחיצות של החצר היה פחות משלוש אצבעות, מתאמה במגע ואינה מתאמה באוויר לפי שבחגון זה, אין החצר נחשבת אלא כמו יד לקירה, וכל יד אינה מקבלת תומה אלא במגע. כיצד משארים אותה את החצר, כלומר הועיל והקירה גבוהה מהחצר הרבה, כיצד משארים עד איכן מגיע אוויר החצר לעניין תומה? רבי ישמעאל אומר נותן את השפוד מלמעלה למטן. סומך את הקצה האחד של השפוד למטה על הכותל הנמוך של החצר, את קצה הוא אחר למעלה על הכותל הגבוה של הקירה ונמצא השפוד מונח באלכסון. וכנגדו מתאמה באוויר. אם הייתה תומה באוויר למטה מכנגד האלכסון של השפוד, אף על פי שאוויר זה הוא למעלה מכותלי החצר מכל מקום, הוא נחשב כי אוויר החצר להתאמה בו. רבי אליעזר בן יעקב אומר, נתמעה הקירה, נתמת החצר. נתמעה החצר, לא נתמת הקירה. שכן חצר תפעילה לקירה ואין קירה תפעילה לחצר. מסכת כלים פרק ז' משנה ד'. הייתה חצר הקירה מופרשת מן הקירה שלא עשה אומן מתחילה החצר והקירה מחוברות יחד אלא זו לעצמה וזו לעצמה. בזמן שהיא גבוהה שלוש אצבעות שמחיצות החצר גבוהות שלוש אצבעות מתאמה במגע ובאוויר. שאף על פי שאינן מחוברות דינם כמחוברות שאם נתמע אחת מהם הקירה או החצר במגע או באוויר נתמת גם חברתה. פחותה מכאן אם גובה המחיצות של החצר פחות משלוש אצבעות או שהייתה חלקה בלא מחיצות כלל. ואפילו היא מחוברת לקירה תהורה. אין החצר חיבור לקירה כלל. ואם נטמעה הקירה בין מהאווירה בין במגע, החצר תאורה. וכן אם נטמעה החצר, הקירה תאורה. פטפוטי קירה, כאין רגליים בבולטות למעלה מן הקירה, שעליהם שופטים את הגדירה, שלושה, אם הם שלושה פטפוטים של שלוש אצבעות הבולטים למעלה מן הקירה, שלוש אצבעות מתאמים במגע ובאוויר, שאם נטמעה הקירה בין במגע בין באוויר, נטמעו הפטפוטים שנחשבים הם כקירה. הוא הדין להפך שאם נטמעו הפטפוטים, נטמעת הקירה. פחות מכאן היו בולטים פחות משלוש אצבעות, כל שכן הם טמאים. שכל שנמוכים הם הגדירה שעליהם סמוכה יותר לאש שבקירה, ולפיכך כל שכן שנחשבים הם כקירה. ומטמאים במגע ובאוויר. ואפילו אם ארבעה פטפוטים נידונים הם כקירה, אף על פי שאין דרך לעשות אלא שלושה. מסכת כלים פרק זין משנה ה'. ניטל אחד מהם משלושת הפטפוטים של הקירה מטמאים במגע, אם נטמעה הקירה במגע נטמעו שני הפטפוטים שנשארו. ואינם מטמאים באוויר, שאם נטמעה הקירה באוויר לא נטמעו הפטפוטים עמה. אלו הם דברי רבי מאיר, שלדעתו איל ושני הפטפוטים שנשארו עדיין ראויים הם קצת לשפוט עליהם את הגדרה. לפיכך מטמאים על כל פנים במגע משום יד. אבל אינם מטמאים באוויר. רבי שמעון מתאר את הפטפוטים אף במגע, שלדעתו כל פטפוטי קירה שאינם מטמאים באוויר, אין מטמאים במגע. עשה שניים זה כנגד זה, שמתחילה לא עשה אומן אלא שני פטפוטים בלבד זה כנגד זה ותקנם לשפיטת הגדירה, מתאמין במגע ובאוויר כמו שלושה פטפוטים, אלו הם דברי רבי מאיר. רבי שמעון מתאר שלדעתו פחות משלושה פטפוטים אינם חיבור כלל הקירה בין לעניין תומת מגע, בין לעניין תומת אוויר. היו גבוהים משלוש אצבעות אם הפטפוטים בלטו למעלה, מן הקירה יותר משלוש אצבעות, משלוש ולמטה לצד הקירה מתאמין במגע ובאוויר כדין הקירה, משלוש ולמעלה מתאמין במגע, שאם נטמעה הקירה מתאמין עמה, ואינם מטמאים באוויר, שאם נטמעה הקירה מאוויר, אינם מטמאים עמה. דברי רבי מאיר, רבי שמעון מטהר. היו משוחים מן השפה, היו הפטפוטים מתרחבים והולכים משפת הקירה ולחוץ בתוך שלוש אצבעות, כל מה שיש מהם בתוך שלוש אצבעות לשפת הקירה, מטמאים במגע ובאוויר עם הקירה חוץ משלוש אצבעות, אבל מה שיש חוץ לשלוש האצבעות לשפת הקירה, מטמאים במגע עם הקירה ואינם מטמאים באוויר. דברי רבי מאיר, ורבי שמעון מתאר. מסכת כלים פרק זין משנה וב. המשנה חותמת את הפרק, כיצד משארים אותם את שלושת האצבעות שבין הפטפוטים לשפת הקירה? כלומר, האם שיעור זה נמדד על ידי מעגל העובר דרך שלושת הפטפוטים במרחק של שלוש אצבעות משפת הקירה, או על ידי משולש המחבר את שלושת הפטפוטים באותן המקומות שסומן בהם קצה המידה של שלוש אצבעות? רבן שמעון גמליאל אומר, נותן את הקנה, היינו הסרגל ביניהם בין שלושת הפטפוטים, כלומר שלאחר שמסמנים כל אחד משלושת הפטפוטים את המידה של שלוש אצבעות משפת הקירה, נותנים סרגל בין פטפוט לפטפוט, כלומר, שמודדים את האוויר שבין הפטפוטים, על פי משולש הנעשה על ידי אותו סרגל. מן הקנה ולחוץ, מה שמחוץ לסרגל, תאור באוויר לדעת רבי מאיר, ולדעת רבי שמעון גם במגע, מן הקנה ולפנים, הוא מקום הקנה, תמה, בין במגע, בין באוויר. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים כאן, את תלמוד תורתנו, בדפינו היום דף ג' במסכת עירובין היום הזה, יום שני בשבוע, של השנה החדשה הבאה לנו לטובה, שנת תשפ"א, ג' בתשרי תשפ"א, סיימנו כאמור ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את דף מ"ג במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי, ד' בתשרי תשפ"א, ונלמד את דף מ"ד במסכת עירובין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו גמר חתימה טובה לשנה טובה של ניסים ונפלאות, של בשורות טובות, של רפואות, ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדמיתיו מנותן התורה. חילכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. גמר חתימה טובה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.